הצל שלי ואני. כתבתו של עמוס הראל. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. אדם הוא איש מודיעין ותיק שיוצא למסע שייט ארוך לבדו, לאחר שחייו המקצועיים והאישיים נקלעו למבוי סתום. אלא שדווקא אז מפקדיו לשעבר יוצרים עמו קשר לאחר הפוגה ממושכת. כמקובל בז'אנר, הם זקוקים לו לעוד משימה אחת, קריטית, אבל אחרונה בהחלט. טרוריסט שנטש את שורות הארגון האסלאמי הקיצוני שבו פעל, צץ לפתע אחרי שנות היעלמות. איש המודיעין מאוד לא נלהב לחזור לעולם המקצועי שביקש לנטוש, אבל יותר מדי מחויבויות נושנות אינן מאפשרות לו לסרב. מכאן והלאה הוא מתכנן את מהלכיו ועורב, ויש כמובן גם אישה שנקלעת לפרשה שלו בטובתה. זה בתמצית המנוע העלילתי שמוציא לדרך את הרומן מים סמיכים מדם, הוצאת ידיעות ספרים, ספרו הראשון של ניר זמיר, בכיר לשעבר בשבק. ואף שהעלילה מתרחשת הרחק מכאן ומטשטשת במתכוון סימני זיהוי הקושרים אותה לישראל, קשה שלא לקרוא אותה כעת על רקע האירועים שבאחרונה שוב מתרחשים בארץ, בחודשים שלאחר צאתו של הספר לאור. הנושאים שבהם עוסק ספרו של זמיר נדמים כעת כאשר גל הטרור החדש, המכוון ברובו למרכזי הערים, נחת על הציבור הישראלי בהפתעה והפנה שוב את תשומת הלב וגם את חיצי הביקורת אל עבודת השבק, רלוונטי מתמיד. בגל הטרור הזה מצא עצמו הארגון, שלרוב נתפס כאפקטיבי ביותר בהתמודדות עם הטרור, מגשש באפלה. תחילה מול מחבלים ערבים מישראל, תומכי דאש, ואחר כך נגד זאבים בודדים, פלסטינים מהגדה המערבית שיצאו לפיגועים לבדם, בלא מטריה ארגונית. סמיכות הזמנים המקרית ליום השנה ה-20 למבצע חומת מגן, שיצא לדרך בשיא טרור המתאבדים של ימי אינתיפאדה השנייה, הובילה להשוואות תכופות בין שתי התקופות, אף שהיקף האירועים והנפגעים הפעם קטן בינתיים במידה ניכרת. היא גם החייתה מן הסתם בקרב אנשי שבק את תחושות התסכול והאכזבה שחוו בעבר בשל החמצות מקצועיות. תחושות איסורים כמו אלה שביטה למשל רכז השבק לשעבר יזהר דוד בסוף הפרק הראשון של המלחמה על הבית. סדרת הסרטים המצוינת של אלון בן דוד המשודרת בחדשות 13 ועוסקת בימי חומת מגן. דוד היה אחראי על גזרת טול כרם שממנה יצא מבצע פיגוע התאבדות בליל הסדר 2002 במלון פארק בנתניה. בסרט הוא מסביר לבן דוד הנדהם כי מאז הפיגוע הפסיק לחגוג את ליל הסדר. במקום זאת הוא עורך מדי שנה טקס זיכרון פרטי שבו הוא מתייחד עם זכר הרוגי הפיגוע. ניר זמיר, איש השבק במשך 25 שנה, כבר לא בשירות. הוא פרש לפני 3 שנים. אבל ביקורת על החמצות של עמיתיו לשעבר עדיין מקפיצה אותו. האנשים האלה לא חפים מטעויות, הוא אומר בריאיון מקיף ראשון לעיתונות, שנקבע אחרי התלבטויות מרובות. אבל ההצלחות שלהם בדרך כלל לא שומעים. חלקם ימשיכו לחלום על פנים של אזרחים ומחבלים גם שנים אחרי פיגוע. זמיר עצמו ממעט בתיאור חוויות אישיות מתקופת השירות. אפשר להניח שחלקן באות לידי ביטוי בדמותו של איש המודיעין בספר, ומעדיף להתמקד בהבחנות כלליות יותר. הוא גם מסרב להצטלם בפנים גלויות. גם בספר שלו הוא בחר שלא לקחת את העלילה למחוזות הצפויים יותר. מחנות הפליטים והקסבות הפלסטינים, חדרי המבצעים של ארגוני המודיעין, אלא התמקד כאמור בסיפור בדיוני, וניקה אותו מסימנים לאומיים מזהים. מים סמיכים מדם אמנם עוסק בהתמודדות עם טרוריסט בעל רקע איסלאמיסטי, אבל הסיפור מפליג לעבר איי יוון במרומז, שמות הגיבורים אינם ישראלים במובהק, והרקע שלהם כמעט נטו לקשר ברור. ואפשר בקלות לחשוב שאיש המפתח הוא יוצא ה-CIA למשל, ולא בוגר שירותי המודיעין הישראלים. ועם זאת, זה אינו ספר מתח במובנו הרגיל, ודאי שלא ספר טיסה. זהו ספר המתכתב עם הרבה שאלות שעולות לאורך השנים ברומנים העוסקים בתחום הריגול. היכולת לגייס ולהפעיל אנשים לצרכיך, מעשי הרמייה הנלווים לכך, הנזק הנגרם והדילמות האתיות העולות מהם. וזה גם מה שזמיר עושה בריאיון. פורס מסקנות על עולם הצללים שבו בילה קרוב ל-30 שנה. הוא התגייס לשבק באמצע שנות ה-90, אחרי שירות צבאי כקצין שריון, ולאחר שעבר קורס רכזים המתמחים בהפעלת מודיעין אנושי. שובץ בזירה הפלסטינית, בשתי האינטיפאדות, וגם בשנים שביניהן. הרכזים הוא מאמץ המודיעין היומיניטי, המודיעין שמסתמך על מקורים אנושיים. הפעלת סוכנים היו בחזית המאבק של השירות. וזמיר הוצב בגדה המערבית, הזירה הקריטית עבור שבק, זו שבה יש לו בעיני המדינה אחריות מובילה בסיכול לפני צהל והמשטרה. הפעלת סוכנים מלווה באין ספור דילמות, הנובעות מעצם הצורך לשכנע האדם לבגוד בעמו ולפעול בניגוד לאינטרסים הלאומיים, ולעיתים קרובות בניגוד לאינטרסים שלו עצמו. הסיפור הישראלי-פלסטיני מסובך עוד יותר, משום שבמאבק לסיכול טרור, שהיה בסיאו בשנים שבהן שירת זמיר, נשזר גם העוול המתמשך הכרוך בכיבוש השטחים. זמיר, שהחל לעבוד בשטח בעיצומם של ימי תהליך אוסלו, זוכר חוויה של אתגר עצום, מסובך. כשאתה מגיע לשטח בגיל 27 והיד המודיעיני שאתה עובד מולו יכול להיות פלסטיני בן 60, אבל גם צעיר בן 18. רכז צריך לפתח יכולות בין אישיות מאוד ורסטיליות, לדעת לשדר ולקלוט בתדרים שונים. מה שמודיעין מסכל עושה בפועל הוא לחפש ולזהות אנומליות במטריקס של הפעילות האנושית. אתה מחפש סימנים מעידים שעשוי להיות להם הקשר ביטחוני. מזה ינבוט בסוף זרע של התראה על פעולת טרור או מבצע ריגול. התפקיד של הרכז בתוך המשימה הזאת הוא למקד את הסנסורים האנושיים בשטח, את מקורות המודיעין, במקומות שיש בהם פוטנציאל למידע או סיכון. המהלכים שלו יסייעו ליצור את תמונת המודיעין ובעקבותיה את ההחלטה אם ואיך לפעול. בשנות ה-90 כל מיצוי היכולות המודיעיניות התמקד סביב תפקיד הרכז, הוא מספר. עיקר הנטל של הרכבת התמונה המודיעינית ישב עליו. מהיומינט ציפו להביא את המידע המכריע שימנע מהמחבל להגיע ליעדו. כשאתה עובר הכשרה בשירות, אתה מעוצב עם תחושת אחריות מאוד גדולה. מצד אחד, אתה השוער שאסור לו לחטוף שערים, כלומר פיגועים, ומצד שני, אתה אחראי גם ליזום סיכולים התקפיים, מעצרים ולעיתים גם התנגשויות. אתה אמור לייצר כל הזמן תמונת מודיעין אנושי, שיודעת לסייע למנוע בעוד מועד את הפיגוע הבא. זמיר מדגיש שהפעלת סוכנים בשבק הייתה עניין מורכב ומסוכן יותר מאשר בזרועות הביטחון האחרות. בתחילת שנות ה-90, כשהוא עצמו היה באמצע תהליך ההכשרה, נרצח החונך שלו בעת מפגש עם סוכן פלסטיני. הפעלה בשבק לא דומה לארגונים אחרים, הוא אומר. אתה אוסף למפגש סוכן שיכול גם לרצוח אותך. זה לא דומה לישיבה בבית קפה אירופי עם מישהו שאולי חושב בטעות שאתה קצין בנאטו. הדברים הגיעו לסיאם עם פרוץ האינטיפאדה השנייה, כשפלסטינים יזמו פיגועי התאבדות וירי על בסיס יומי כמעט, בשטחים ובתחומי הקו הירוק. מהתקופה הזאת זכורות שתי מטאפורות שבהן השתמש ראש הבק באותה עת, אבי דיכטר. מצד אחד הוא תיאר את מבול הניסיונות כמכונה ממטירה כדורי טניס על שחקן בעת אימון בלא הפוגה, ומן הצד השני הודה, בנאום חריג בכנס הרצליה ב-2003, כי לא הצלחנו לספק לעם ישראל את חליפת הביטחון שהיה ראוי לה, בשיא תקופת הפיגועים. המחשבה המקובלת, בין שהיא מסתמכת על שיחות עם בחירי קהילת המודיעין, או על צפייה בסדרות חדשות, היא שהמודיעין האנושי בדרכו למות מתת נשיקה. רוב הפעילות הזאת לא הוחלפה מזמן בהאזנות, מודיעין אותות, סיגינט, או בחדירות סייבר? אתה תתפלא לגלות עד כמה, עד היום, שבק ממשיך לראות ביומינט יתרון יחסי שלו בהשוואה למקורות מידע אחרים. השירות הוא הגוף בקהילת המודיעין שמפעיל הכי הרבה מקורות אנושיים. המודיעין הצבאי לא הגיע אף פעם לעוצמה הזאת. יש כאן פיתוח של ניסיון מצטבר על פני שנים, שיוצר הבנת עומק של הפעלת מקורות אנושיים. גם בשנה האחרונה, 2021, תחום היומינט הוביל את רשימת הפענוחים המוצלחים של פרשיות על ידי השירות. עמית שלכם, רכז השבק לשעבר גונן בן יצחק, כתב במאמר שפרסם באתר זמן ישראל שסדרת הפיגועים הנוכחית משקפת את כישלון היומינט. בעיניו זה לא סתם רצף מקרי של כישלונות, אלא סימן עזרה לכך ששבק הזניח את הכלי החשוב ביותר שברשותו. אני לא מקבל את זה. בעיניי יומינט זה מקצוע נצחי. אנחנו לא דומים לגנרלים של חיל הפרשים אחרי ההסתערות הכושלת של הפרשים הבריטים בקרב בחצי האי קרים. היומינט אינו הפתרון לכל דבר, אבל הוא עדיין דרוש מאוד לארגוני המודיעין ולמדינות שבהם עובדים עבורן. ואני אומר את זה כמי שכבר סיים לעסוק בכך, ולטעמי משוחרר מאיזו לוקל פטריוטיות מקצועית. ריגול הוא המקצוע השני הכי עתיק בעולם. בכל עוד יהיו בני אדם על הכוכב הזה, יהיה מי שיפיק תועלת ממידע שיתקבל מהם. פעם היה למודיעין האנושי מונופול ייחודי. היום יש יכולות טכנולוגיות שנכנסו לזירה, אבל דווקא בעידן של תוכנות רוגלה בסייבר כמו פגסוס של חברת NSO, כשאנשים נזרים ממעקב טכנולוגי, ליומינט יש עדיין כוח אדיר. לעתים מתפתחת ציפייה לא ריאלית שהיומינט יחסום הרמטית מפני פיגועים. בשביל זה אתה צריך סוכן בכל קרן רחוב, כמו בימי הקגב. וגם הם, שהיו בכל מקום, לא ידעו הכל. אבל כשאתה צריך עדיין יכולת להגיב בקצב מאוד מהיר, לקבל ידיעת זהב מודיעינית שתבהיר לך תוך חצי שעה איפה נמצא מחבל חמוש בתל אביב, הרבה מזה יושב עדיין על כתפי המודיעין האנושי. ובכל זאת, הראה כאן לאורך השנים מהפכה הדרגתית שגם זמיר היה שותף לה. מעט לפני שהחל את פעילותו בגדה הוא נזכר, עוד היו כפרים פלסטינים שהיה בהם בקושי מכשיר טלפון אחד, וגם הוא היה בבית של המוכתר. מרגע כניסת הטלפון הסלולרי לחיינו ולחיי הפלסטינים, תפנית שהורגשה במלוא עוצמתה בתחילת שנות ה-90, הראה בהדרגה השינוי, גם באופן שבו הורכבה תמונת המודיעין בצד הישראלי. חל גידול אקספוננציאלי במודיעין שהתבסס על טכנולוגיה, זמיר מאשר. תוך כמה שנים הסלולר חדר לחיים של כולנו. המשמעות היא שכל אחד מותיר אחריו חתימה אלקטרונית. התפתחו יכולות מגוונות בסיגנט, האזנות ובסייבר שמטרתן לנצל זאת. בכיר לשעבר אחר בקהילת המודיעין הסביר לי באחרונה את המשמעות מבחינת זרועות הביטחון. בתחילת האינטיפאדה השנייה זה היה החלום הטכנולוגי שלנו. כל אחד סוחב איתו מכשיר שיש בו מיקרופון ו-GPS, איכון לוויינים ובנים. זה נתן לנו כמעט את כל מה שאנחנו צריכים. במילים אחרות, הסלולרי ששימש את המחבלים ויעדי המודיעין לתיאום הכרחי של פעילותם, גם הביא לנפילתם, משום שאפשר ליריביהם לעלות על תוכניותיהם ולאתר את מקומם כשהיה צורך לסקלן. אבל גם היום, אומר זמיר, בחלק גדול מהמבצעים הטכנולוגיים משולב יומינט. מדוע יומינט רלוונטי יותר מתמיד? משום שהשירות לא רואה בטכנולוגיה תחרות או איום על הפעלת היומינט, אלא קרש קפיצה לשינוי ושיפור המודיעין האנושי. נכון שהמקצוע של רכז המודיעין בשטח נהפך ליותר מאתגר בעידן הזה. בעבר רכז היה סוג של חיית שטח עם מיומנות בין אישית גבוהה, נטייה לעבוד סולו. יכולת גבוהה של עמידה בלחצים ויכולת תפקוד בתנאי אי-ודאות. תמיד הסתכלו על הרכזים בשירות כקבוצת איכות, שכדי להשתייך אליה נדרש תהליך מיון קפדני. ההבנה הייתה שהתוצר הסופי של הרכז משפיע על עיצוב המציאות. למחרת מדברים על מה שקרה בשטח בחדשות, או שלא מדברים בכלל. זמיר מאשר שאוריינטציה טכנולוגית מקבלת כיום עדיפות בהליכי המיון של הרכזים. אבל האם השתנה האיזון בין הפעלת הסוכנים האנושיים להפעלת האמצעים הטכנולוגיים? היום יש יותר עבודה בצוותים, יותר שיתוף פעולה בתוך השירות וגם בין ארגוני המודיעין. פעם הסתובבתי כרכז צעיר והייתי אומר, תנו הכל לי, אני אסדר. היום יש הבנה עמוקה שהיתרון מצוי בשילוביות, עבודה בצוותי חקירה מיוחדים, שבכל פעם מוביל בעל המומחיות עם היתרון היחסי הרלוונטי. זו תפיסת עולם שדי מקבילה לאופי העבודה בחברות הייטק. בשירות כבר אין היום כמעט רכזים ותיקים שמאותגרים מבחינה טכנולוגית. במבט לאחור, זמיר מזהה סוג של תנועת מטוטלת. אכן הייתה התלהבות רבתי מהסיגינט בשנים הראשונות של עידן הסלולר, ואחר כך מהסייבר, ככל שהאינטרנט תפס. כשיש לך פטיש של 5 קילוגרמים ביד, כל בעיה נראית לך כמו מסמר. הייתה באמת תחושה שהסיגינט היא מלכת הקרב המודיעינית. אבל זו תקופה ארוכה יש שינוי לכיוון ההפוך. זה קשור במודעות הגוברת של הציבור לאפשרות שניתן לחשוף אותך ולעקוב אחריך באמצעות סייבר וסיגינט. זה לא אומר שאנשים יפסיקו ליפול בפח הזה. מאפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, שהמידע על הסלולרי שלו הודלף לתקשורת, ועד תוכנת פגסוס. ובכל זאת, מודיעין מסכל הרי לא עובד בחמויות מול הציבור הרחב. הוא עובד מול יעדים ספציפיים, ורוב האנשים הללו נהיו יותר זהירים, יותר מודעים לסיכונים הנשקפים להם. רבים מהם מתנהלים תוך שמירה על רמת חשאיות גבוהה. הם מסתובבים בלי סלולרי, ממעטים לדבר בו, אפילו נזרים משיגור פתקים ואשגרים לאנשים שהם עובדים עמם. לרוב, ככל שאתה עובד מול יעד מתוחכם יותר, גדל הסיכוי שהוא ינקוט רמת חשאיות גבוהה יותר כדי להתחמק ממך. לכן, כשאתה רוצה מודיעין הארדקור, את לב העניין, סביר להניח שתתקשה בפיצוח אם תסתמך רק על אמצעים סיגינטיים. עולם הפעלת הסוכנים מרתק אליו מומחים ויוצרים כבר שנים ארוכות. ג'ון לקרה בנה סביבו קריירה ספרותית ארוכת שנים, מסחררת ומופלאה. בעברית נכתבו לא מעט ספרים ששוטטו בתחום. בולטים לטובה ספריהם של יונתן דשליט, האחרון שבהם סודות, ודוב אלפון, לילה ארוך בפריז. וגם פצצה מתקתקת של יזהר דוד, שיצא לפני כמה שנים והתבסס על חוויותיו בשירות. אבל מכולם ייתכן שדווקא סרט טיפל בכך בצורה הטובה ביותר. היה זה בית לחם, סרטו המצוין של הבימה יובל אדלר, שיצא לפני קרוב לעשור והתבסס באופן חופשי על פרשייה נוספת, מתחילת ימי האינטיפאדה השנייה, שבה רצח סוכן פלסטינית מפעילו הישראלי, קצין צה"ל. בשנים האחרונות הציגה סדרת הטלוויזיה הצרפתית המעולה הסוכנות, מבט מרתק על העולם הזה, כשהתמקדה בתיאור פיקטיבי של יחידת מודיעין צרפתית, המתמחה בהפעלת סוכנים. הסוכנות הפכה ללהיט הבלתי מעורער בקרב אנשי מודיעין ישראלים בהווה ובעבר. רבים מהם מתארים אותה כיצירה האמינה ביותר בהצגת עולם הריגול. זמיר, המעיד על עצמו שהוא ממעט בצפייה בחומרים כאלה, צפה לבקשתי בפרק הראשון והתפעל פחות. באמת ניכרת יד של איש מקצוע, בעיקר בכל מה שקשור בתיאור של תהליכי העבודה. מצד שני, חוסר האמון המובהק בין עובדים בתפקידים רגישים, השקרים והסתרת המידע, רחוקים מאוד מהמציאות כפי שאני הכרתי אותה. מה עוד שכמאמר הקלישאה, המציאות המבצעית עולה על כל דמיון. הקצב במציאות הרבה יותר מהיר, הוא אומר, וממליץ במקומה על אופוריה, הסדרה האמריקאית שהיא עיבוד למקור ישראלי. מה שמשותף ללקרה, לסדרה הצרפתית וגם לספרו של זמיר, הוא הפער הכמעט בלתי ניתן לגישור בין מי שעוסק בעבודת המודיעין והמבצעים ובין האזרחים מן השורה, שכמעט אינם מודעים לאופי העבודה ולהשפעה שיש לה לעתים על חייהם. עבודת המודיעין נעה במידה רבה סביב גילוי סודות האויב וסביב הניסיון, הכושל לעתים קרובות, לשמור על סודותיך שלך. אנשי מודיעין רבים מרבים לצטט אמירה ישנה מיוחסת לראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר, בעצמו איש מוסד בעברו. סוד הוא דבר שידוע לשני אנשים שאחד מאמת. וחלק לא מבוטל מספרו של זמיר עוסק בקושי בשמירת סודות של איש המודיעין, של הטרוריסט ושל האישה שנקלעת לאימות ביניהם ומשלמת מחיר קשה. זמיר מתאר את שמירת הסוד כנטל. זה אולי המסע הכבד ביותר, גם אישית וגם ארגונית. קשה מאוד לסתו לאורך זמן. בסופו של דבר אנחנו חיות תקשורתיות שנמצאות באינטראקציה אינסופית עם הסביבה. שמירת סוד צורכת מאיתנו הרבה אנרגיה. כדי לזהות את החולשות האנושיות, את המניעים האישיותיים שיפריעו ליריב לשמור סוד, אתה צריך את המודיעין האנושי. אז אתם חוקרי חולשות אנושיות, כפי שהאקרים בסייבר חושפים חולשות במערכות מחשוב? יש דמיון, אבל יומינט אינו מתמטיקה. אם יעשו פעם מחקר על גדולי המרגלים והפסיכולוגיה שלהם, יגלו אולי שהמחנה המשותף הרחב ביותר הוא שלכולם חסרה חתיכה בפרופיל הזהותי. יש שם משהו לא נגיש דיו, איזה חסך זהותי. זה לא בדיוק פרצה שזוהגת למפעיל, אבל זה מתכתב עם פירמידת הצרכים של מאסלו. מפעיל צריך לדעת להסתכל על האובייקט, היעד לגיוס, ולזהות צורך שלא מקבל מענה, מכסף ועד הגשמה אישית. יש רק משהו אחד שגורם לאנשים יותר כאב מהכאב עצמו, אי הכרה בכאב שלהם. כל אחד מסתובב עם מטען כאב משלו, מודע או לא מודע. זה יכול להיות רימון יד קטן וזה יכול להיות קור גרעיני. כולנו סוחבים צריבות שחטפנו לאורך הדרך. אם אתה מצליח להיות זה שנותן לאדם מולך תחושה שאינו שקוף, שאתה רואה אותו, אתה יוצר זיקה חזקה מאוד. אבל יומינט לא בנוי על חברות, אלא על אמון. זה משחק שדומה במידה מסוימת לעבודת התקשורת, שבה עיתונאים יוצרים ומקיימים קשר עם מקורות, אבל הסיכונים מנוהלים ברמה אחרת. מקורות עיתונאים לא שוחטים משפחה שלמה או רוצחים את המפעיל שלהם אם משהו משתבש בקשר איתם. אף כתב לא מסתובב עם תחושת אשמה כי מקור שבגד בו עשה פיגוע. האתוס המשימתי חזק מאוד בעבודת המודיעין בשבק, עוד יותר מאשר בצבא. אתה דבק במשימה ולעיתים האובייקט נמאך באמצע. גם לקרה וגם בזירה אחרת יוצרי דרמת הטלוויזיה האמריקאית הסמויה, שמתמקדת במציאות מקבילה בעולם של השוטרים וסוחרי הסמים, מתארים את העיסוק בתחומים האלה כסוג של משחק גדול, עם חוקים שתופסים לגבי כל המשתתפים. במה שנוגע למודיעין, מה שניסיתי להמחיש בספר הוא שהמשחק הוא אוניברסלי. הוראות ההפעלה של בני אנוש מאוד בסיסיות ודומות, בלי קשר למגדר, דת, זהות לאומית, מקום גיאוגרפי. יש דברים שלא הסתדרו בתרבות ספציפית, אבל השאר די דומה. המשחק המודיעיני יכול לגבות מחיר מכל הצדדים. זה לא בהכרח ייגמר תמיד בבכי, אבל כשאתה מזהה אובייקט ויוצר קשר איתו, אתה יודע שיש לך אחריות עצומה. אם לא תתנהל נכון, הוא ייחשף במחיר אדיר לו ולסביבתו. לכל מילה שאתה אומר ולכל פעולה שאתה עושה, יש חשיבות גדולה. ואנשי שבק מצליחים להפריד בין העמדות שלהם ובין המשימות האלה, שנוגעות באופן כל כך עמוק בסכסוך? בסוף אתה ממוקד במניעת טרור. המטרה היא סיכול הפיגוע הבא. אתה מסוגל לעשות את ההבחנה הזאת בלי לעסוק בתמונה הגדולה של הכיבוש ושאלת הפתרון המדיני. אם בן אדם רץ אליך מעבר לכביש עם סכין ביד, אתה לא עוצר כדי לנתח את הסיבות שהביאו אותו לכך. היו לי בחיים סיטואציות שבהן נכנסתי לבית של מחבל מחמאס ולא יכולתי להתעלם מהקשרים אחרים. המחבלים האלה אנשים רעים, אבל אתה עדיין רואה את הילדים, הנשים, חדר השינה. רוב ראשי השבק, אחרי שהם מסיימים את כהונתם, מתגלים כבעלי דעות יוניות באשר לסכסוך עם הפלסטינים. חבר הכנסת דוד ביטן, ליכוד, אפילו אמר לפני כמה שנים, אולי בבדיחות הדעת, שזה מחייב בדיקה. יש הבדל גדול בין מי שראה את הלבן בעיני היריב לאורך שנים, ובין רוב האוכלוסייה בישראל. גם הטרוריסט הכי גדול הוא בסופו של דבר בן אדם. אתה לא רואה אותו רק כסטריאוטיפ. ורק מי שעוסק בהפעלת כוח, מבין את מגבלותיה ואת מלוא השלכותיה. לפעמים קורים דברים שלא תכננת או התכוונת אליהם. אחרי הכל, הלחימה בטרור היא ניהול סיכונים. אין תוצאות מלאות. כפי שרופא שאתה בא אליו עם בעיה בריאותית, לא מתקן אותך לגמרי. הצל שלי ואני, כתבתו של עמוס הראל. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.